אנחנו בפרק י"ח, נכון? י"ח א', י"ח א', לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה יתגלע. כן, נפרד זה בלשון ימינו אגוצנטר, אדם שחושב רק על עצמו, אז הוא תמיד מבקש לספק את תאוותיו, דהיינו הוא בעל אינטרס, ולכן בכל תושייה, תושייה זה שם מקביל לחוכמה, בחברת החכמים הוא יתגלע, דהיינו הוא יתפרץ במריבות. כלומר, כשיש איזו ישיבה, אספת חברים, אני לא יודע מה, והוא ומחפשים עצה ותושייה מה נכון לעשות, הוא תמיד יגיע לידי מריבה בגלל שמה שמדריך אותו זה האינטרס הצר שלו ולא מה שנכון לעשות למען הכלל. לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו.
לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו.
כן, הכסיל לא חפץ להגיע אל התבונה, אלא להודיע את דעותיו ברבים, בהתגלות ליבו. כלומר, הוא לא מקשיב. אדם נבון שיש איזו ישיבה, יש איזו סינריו, מה שנקרא, כן, התייעצות כזו, אז הוא רוצה להגיע לחקר האמת, אז הוא גם מקשיב, הוא גם משמיע את דעתו, אבל הוא גם מקשיב. אילו הכסיל חושב שכל האמת אצלו, והוא צריך כמה שיותר זמן מסך, כן, כי אם בהתגלות ליבו. כמו שיש כאלה תוכניות, אני יודע, זה נקרא, שאתה רואה שאף אחד לא מקשיב לשני, כל מיני תוכניות בכלי התקשורת, שאף אחד לא מקשיב לשני, אלא כל אחד רוצה כמה ש... כן, הוא מתפרץ, הוא טוב של חברו, אם הוא מחכה לזמן שלו, זה עוד טוב. איך זה נקרא פעם, פופוליטיקה הייתה כזאת תוכנית, זה היה כמו שוק הכרמל בערך, אחד תרבות דיבור, מה? לבין
תבונה.
זה לא, פה לא מדובר על החוכמה, זה בדרך כלל, חוכמה היא נקודה. ותבונה זה מלשון בניין, זה לסעף את הדברים, לפתח אדם, להוציא דבר מתוך דבר. אבל פה זה לא בא בהנגדה לחוכמה, כי לא נזכרה כאן חוכמה. אלא הוא לא רוצה באמת להגיע לחקר האמת, אלא מה שיש בו, הוא לא רוצה לרכוש תבונה, אלא להוציא את הכסילות שכבר יש בו, להשפיע אותה גם לאחרים. בבור השע בגמבוז ועם קלון חרפה.
בבור השע בגמבוז ועם קלון חרפה.
כן, בבור השע בגמבוז ועם איש קלון, כן, עם הרשע שהוא איש קלון, באה גם חרפה. דיינו, הוא רשע ואיש קלון, הוא בז לכל אדם וגם דואג להגיד לו את זה, גם מחריף אותם. כל מקום שהוא בא הוא דואג להשפיל את אחרים כדי שהוא יהיה גבוה, כי להגביה את עצמו קשה לו, כי אין לו גובה אמיתי. אבל אם הוא ימעיט בערכם של אחרים, יהפוך אותם לכאלה קטנים, אז הוא חושב שהוא יהיה גדול לאדם. אפשר גם להסביר שלאיפה שהוא בא, אנשים בזים לו ומחרפים אותו, וזה לא סותר, זה נכון, כי זה כמיים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. היות והוא שופע בוז לסביבתו, אז גם סביבתו משיבה לו באותה מטבע. מים עמוקים דברי פיש, נחל נובע מקור חוכמה. כן, מים עמוקים, באר עמוקה, המים שלהם צוננים וטעימים, אבל גם קשה לדלות אותה. אז אדם חכם, קשה להוציא ממנו את דברי החוכמה, כי ראינו אתמול שהוא מעדיף את השתיקה. אבל שכבר דולים מים, כשהוא דולה מים במשקל האחרים, אז רואים שהם צוננים וטעימים. ויכול להיות שברשע אז הדימוי היה לבור מים, אבל בספר זה כבר מעיין או נחל, נחל נובע, מקור מים. החוכמה שלו נמשלה לנחל נובע ולמקור מים, כמו שראינו בתחילת הספר, שתה מים מבוריך. בהתחלה האדם הוא כמו בור שהוא כונס מים מבחוץ את התורה, ואחר כך בנוזלים מתוך בעריך יפוצו מעיינותיך חוצה ברחובות פלגי מים. כבר הוא זוכה לנביאה פנימית, כלומר הוא לא רק אוגר אלא גם מפתח ומנביע. כן, כן, מים עמוקים דברי פי איש חכם, זה ברור. כן, נחל נובע ומקור מים חיים נמשלה חוכמתו. נחל נובע מקור חוכמה, ראשי תיבות נחמן, כידוע. שאת פני רשע לא טוב לאתו צדיק במשפט. כן, לשאת את פני הרשע, דהיינו להכיר לו פנים, כמו לא תכירו פנים במשפט, זה לא טוב. כן, אז שוב, פה צריך לקחת את במשפט שבספר ולהביא אותו לרשע. שאת פני רשע במשפט לא טוב, לא טוב, לקחת את הלא טוב גם להמשך, לא טוב להטות צדיק במשפט, דהיינו לעכל את דינו כאשר הוא צודק. צדיק זה מי שצודק במשפט, והשופט נושא את פני הרשע ומתה, מעכל את משפט הצדיק. שפתי חסיל יבואו וריב ופיו למעל ומו תקרא. כן, אז השפתיים של הכסיל מתערבות מהר בריב ומביאות לידי ריב, בגלל שהוא פוער את פיו, ובדיבור פיו הוא מביא בסוף לידי, הוא קורא בעצם למכות, בגלל שהוא לא יודע לבלום את הביטויים הקשים שלו בשעת מריבה. כן, יש כאלה שתמיד שאנשים רבים וזה, אז יאללה מכות, יאללה צועקים, אז פיו למעלומות תקרא, מעודד אותם, רוצה לראות דם, לא ראינו דם, תן לו בשיניים וכו', מעודד אותם, שופך עוד בנזין על המדורה. פי חסיל מחיטה לו ושפתיו מוקש נפשו. כן, אז הפחד או השבר, כמו ויחיטת אלוהים, הכי גדול של הכסיל זה הפה שלו שמסבך אותו, תמיד הוא מסתבך בגלל הפה שלו, ושפתיו הם המוקש, הם הבור, המלכודת לנפשו. במשלי מאוד מדגיש את הנושא של הדיבור. הרבה הרבה פסוקים הם מדברים על כך שאדם ניכר בדיבורו. דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בתם. כן, אז נרגן זה איש מדון, כמו ותרגנו ותרגנו ואהו לכם. אז דברי נרגן איש מדון הם כמתלהמים כמו מהלומות, כל מילה שלו זה כמו לקבל פטיש 5 קילו בראש, והדיבורים הללו ירדו חד רבתן, דהיינו הרגיזו את שומעיו עד עד לתוך הקרביים שלהם, כלומר בגלל שהם כמהלומות אז הם פצצות עומק שאנשים אחר כך זוכרים לו את זה, שומרים את זה בבטן כמו שאומרים. יצחק העיר לנו, לא פה עכשיו, יצחק העיר לנו על פסוקים כפולים במשנה, במשלה, אז גם זה כפול. כ"ו, כ"ב. לא? כ"ו, כ"ב, סליחה. דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חד רבתן, זה בדיוק אותו דבר. עכשיו שם זה לא כל כך קשה. הוא שאל למה, ולא הייתה לי תשובה טובה. למה זה לא כל כך קשה? כי בתחילת פרק כ"ה, גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה, כלומר זה קובץ אחר. ספר משלי הוא בנוי לפחות משלושה קבצים שונים, אז יכול להיות שהמשל הזה ישתמר גם כאן וגם כאן, ולא רצו למחוק את אחד המקומות כי רצו לשמור על השלמות של הקבצים, אבל נדמה לי שבדוגמה שיצחק הצביע עליה השבוע זה היה באותו קובץ, אז זה קצת קשה להבין למה יש שני פסוקים שחוזרים על עצמם בדיוק. לא הבנתי.
נו.
י"ח. כן, לא משנה. כן. למה אתה חושב שזה בא? בדקת שזה בא כפתיחה למשהו? מה הסדר שם? כ"ו, כ"ב.
גם
כן, אבל גם כאן זה קשור, גם כאן רוב הפסוקים מדברים על בכי חסיל מחיתה לא, שפתי חסיל יבואו בריב, וכולי, דבור רשע בגמבוז, יש קשר מסוים בין הפסוקים, אבל טוב, כשזה בשני קבצים שונים, אז זה לא קושייה, הקושייה היא כשזה באותו קובץ, זה באמת לא מובן. טעות לא רוצה לומר, אבל לא יודע למה זה כך. זה טעות בולטת מדי כדי לטעות בה, כאילו זה היה צריך למחוק אחד המקומות. גם מתרפא במלאכתו אחו לבעל משחית. כן, בעל משחית זה אדם שהוא בקום ועשה פועל רע. כאילו מתרפא במלאכתו זה בשב ואל תעשה. הוא אומר, מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר. הוא אומר, זה הכי גרוע שלא עשית שום דבר, וזו השחתה, כי אדם צריך לעשות טוב. אז אנחנו נוטים כאילו להתנהג בסלחנות למתרפא במלאכתו. הוא באמת לא עשה שום דבר אקטיבי, אבל צריך לדעת שמי שלא עושה כלום בשעה שהוא יכול לעשות, הוא אח לבעל משחית. הוא קרוב אליו מבחינת הנזק שהוא גורם. מגדל עוז שם אדוני בו ירוץ צדיק ונשגב. כן, צריך לגבי הפסוק הקודם, צריך כל הזמן לזכור כאילו שזה זה אלו משלים, צריך לראות את העומק שלהם. כלומר, יש אדם שהוא משחית, אדם שהוא רשע ועושה רע כל הזמן הזה, כולם מתאהבים אותו. יש אדם שלא עושה עם עצמו שום דבר, בסדר. כזה, היום אומרים, קוראים לזה למלם בצבא, לא מועיל, לא מזיק, ככה קוראים. שלמה אומר, אין כזה דבר, לא מועיל זה מזיק מאוד, גם לחברה, גם לאחרים וגם לעצמו, וזה סוג של השחתה. כלומר, זה סוג של השחתה פסיבית אמנם, אבל התוצאות שלה הן לא רחוקות מה... זה לא צורה להגיד אני לא עושה שום דבר. כן, מגדל עוז, איפה נזכר במקרא מגדל עוז? מה? נכון, בשופטים, לגבי מי? בגדעון יש מעוז. יש מעוז שם, אבל מגדל עוז אצל אבי מלך בטבת, טובס, שהוא חונה שם על העיר, אז היה מגדל עוז בתוך העיר. מגדל עוז זה היה, כמו שבונים עכשיו מתחת ליפתה שם, איזה מקלט אטומי לשרי הממשלה, שכשהם יביאו עלינו מלחמה, אז שהם יהיו מקלט האטומי ואנחנו נהיה בחוץ, אז זה היה מגדל עוז. בכל עיר היה בתוכה איזה בונקר לשעת חירום, שלא היה מתחת לאדמה, אלא מעל האדמה, ששם העשירים היו נכנסים, נועלים ומשאירים את העניים לקדם את פני הרעה. ורואים את זה שזה חוזר על עצמו, כן, זה גם שושן הבירה, דיברנו על זה, שושן היא העיר, והבירה זו המצודה שבתוכה וכו'. אז שם השם הוא בבחינת מגדל עוז לצדיק. כל אחד יש לו מגדל עוז בחיים ששם הוא יברח, כשהוא מכין לו איזה מקום מילות, לא משנה, איזה חשבון בנק בשוויץ, וכל אחד סומך על איזה משהו ליום סגריר, מה שנקרא, לקדם פני הרעה כלכלית, ביטחונית, כך וכך. הצדיק, שם השם, הביטחון בקדוש ברוך הוא, זה מגדל העוז שלו. הוא לא שם יהבו על בונקר או על חשבון בנק או משהו כזה. מה? עכשיו בוא בשם השם, דיינו בשמו ובכוחו של שם השם, ירוץ צדיק ונשגב. הוא מתחזק. נשגב זה דבר שאי אפשר להגיע אליו, דבר שהוא לא בר השגה של האויבים. אז הצדיק, כשאדם סומך על מגדל עוז, אז הוא קולה את עצמו באיזה מקום. הצדיק יכול לרוץ ולהתקדם, ואף אחד לא יגיע אליו, כי שם השם הוא מגדל העוז שלו, זה יותר טוב ממגדל עוז. אז הוא יכול להיות אקטיבי, הוא לא צריך להתבצר בשום מקום. כן. בו בשם השם ירוץ צדיק ונשגב הצדיק. כן. נשגב במשמעות שיגיע רחוק, יגיע למעלה, ויד אויביו לא תוכל לשלוט בו. למרות שהוא לא נכנס לשום מגדל העוז, כי שם השם זה מגדל העוז שלו. הוא רץ עם מגדל העוז שלו. זה מאוד מזכיר את הביטויים בשירת דוד, כגיבך ערוץ גדול, ואלוהי ידע לבשור, כאילו ששם השם על שפתיי, אני פועל ללא פחד. הון עשיר קריית עוזו, חומה נשגבה במסקיתו.
הון עשיר קריית עוזו, חומה נשגבה במסקיתו.
כן, אז לעומת הצדיק שמגדל העוד שלו זה שם השם, אז מגדל העוד של העשיר זה כן, קריית עוזו, שזה כמו מגדל עוז. על מה הוא סומך? מה החומות? מה המבצרים שלו? הונו, הון עשיר קריית עוזו, וחדר מסקיתו, שזה חדר עוצרותיו, כן, מסקית זה לשון להסתכל, והשקף אבי מלך להסתכי. אז זה חדר שנכנסים כדי לראות מה יש בו וליהנות, לספור עוד פעם ועוד פעם וכו'. אז הוא רואה את מסקיתו, הוא רואה במסקיתו חומה נשגבה, חומה שאף אחד לא יכול לדלג מעליה. מה? אבן מסקית, אבן מסקית זה או אבן שיש בה פיתוחים יפים שמתבוננים בה, לא תיתנו בארציכם, שהיו עושים במקדשים כמו פסיפס כזה או משהו כזה, ויש אומרים שאבן מסקית זה מסקית זה אבן של שיש בה חורים כאלה, היינו גם כמו שעושים היום, נו, פיתוחים כאלה, במקור זה היה בחלונות שעד אפשר להשקיף דרכה, זה מסקית והסתכי, והשקיף. אז אבן מסקית זה אבן שיש בה פיתוחים וחריצים כאלה, אבן יפה.
כמו שזה לא גם אבן שעובדים את העבודה זרה,
אבל מה זה מסקית? מסקית זה לשון השקפה. אז זה אבן יפה שעושים אותה משתחוויה, עושים אותה כמו דמות שטיח כרצה בזה, שהיא עצמה יפה שמתבוננים בה או שמתבוננים דרכה אם היא הייתה זקופה, אבל היא לא זקופה, היא על הארץ. לא, לא, מסקיתו זה חדר אוצרותיו, חדר שהוא בא ומתבונן באוצרות. חדר אוצרותיו זה חומה נשגבה עבורו.
מה אתה רוצה להגיד?
לא, לא שטוב, הוא בא לתאר מציאות. להפך, נראה לי שזה בהנגדה לפסוק הקודם, העשיר סומך על חשבון הבנק שלו והצדיק סומך על הקדוש ברוך הוא.
זה לא משלים את זה.
כן, לא כל עשיר הוא בהכרח גאוותן, אבל עשיר כזה, כן, עשיר שסומך על הונו, כן. פעם איזה רב בא לעשיר גדול, מיליונר, לקחת ממנו צדקה לעניים, להטרים אותו וזה, אז הוא לא רצה לתת לו, אז הוא אומר לו, תראה, עשר בשביל שתתעשר, ומי שלא נותן צדקה, אז הוא יאבד את הונו, וזה, הוא אומר לו, איפה אתה חי? הוא אומר לו, בוא אני אסביר לך איך אני משקיע את הכסף שלי. הוא אומר לו, אני פה יש לי בנדלן, פה יש לי באוניות, פה יש לי בחקלאות, פה יש לי כך וכך וזה וזה. אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לקחת לי את הכל במכה אחת, כי אני מפזר, לא שם את כל הביצים, אני מאוד מושכל. אז הוא אומר לו, הרב, אתה יודע מה, אתה באמת צודק, אבל גם אתה מסכים שאותך מהכסף הקדוש ברוך הוא יכול לקחת במכה. הוא אומר לו, עשיר, אתה יודע מה, על זה לא חשבתי. הוא אומר, את כל הכסף הוא לא יכול לקחת לך במכה, שהכל יהיה בארצות המכה. אבל אותך מהכסף, זה כן אפשר לקחת במכה. אז הוא חתם על שק, נכנע, נשבר. הוא אומר, שק, זה שלא עשה לו את זה. טוב. לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענווה. כן, אז גובה לב האיש מביא אותו לידי שבר, ואילו הענווה מביאה לידי כבוד. כן, רודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, והבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. יכול להיות שחזר לקחו את זה מכאן. רב אורבך פעם שאל, הוא אמר, מה זה משנה אם אדם בורח מהכבוד והכבוד רודף אחריו, או שהוא רודף אחר הכבוד והכבוד בורח ממנו? בכל מקרה, הוא והכבוד לא נפגשים אף פעם. תמיד בריצה מתמדת, אבל תמיד יש ביניהם פער. אז הוא אומר, מתי זה יבוא לידי ביטוי? הוא אומר, יש זמן שאדם כבר לא יכול לרוץ, שהוא מת. אדם שכל ימה בורח מהכבוד, כשהוא מת, הכבוד יתפוס אותו. אז זה וזה. ואילו אדם ש... בורח מפני הכבוד, שרודף אחר הכבוד, אז להפך, יום אחד גם הוא יעצר, ואז הכבוד עוד יותר ויותר יתרחק ממנו. אז אחרי מותו של אדם, יש ונעים הדברים שהם יוצאים מפי עושיהם. הרב אורבך היו מאות אלפי אנשים בלוויה שלו, וכל התקשורת החילונית הייתה באלם, לא שמעה את השם הזה בכלל. לא יודע מי זה, לא הבינו מי זה אורבך הזה שכל העולם בא לזה וזה. ויש אנשים שבחייהם הרגיזו ממלכות וזה וזה, וחרם אותם למרות שכל התקשורת התגייסה והזמינו אוטובוסים ועשו מסכי ענק וזה וזה, וקושי היה מניין כדי לקבורה שלהם. אז שם מתגלה האמת, האם האדם הזה באמת ראוי לכבוד או שהוא רק מייצר כבוד כל הזמן. טוב. משיב דבר בטרם ישמע עיוולת היא לא וכלימה. כן, אז רס"ג פה בתפסיר שלו, בתרגום הערבי שלו, מוסיף מילה חשובה, משיב דבר בטרם ישמע סופו או כולו, אם הוא לא שומע בכלל, אז מה יש לו להשאיר? עיוולת היא לא וכלימה, זה בחילופיהן בגולם. כן, חכם אינו נכנס לתוך דברי חברו, וחילופיהן בגולם, אז תקשיב עד הסוף, סבלנות, ואז תתייחס ותגיב. רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נכה מיסאנה.
רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח
נכה מיסאנה. אז עוז רוחו של האיש יכלכל, דהיינו יסבול ויישא את מחלתו. אם אדם יש לו מצב רוח טוב, אם הוא אופטימי, אם הוא מאמין שהוא יבריא, אז הרוח שלו, הפסיכולוגיה שלו, לוקחת על הגב את המחלה. ואילו רוח נכאה, אדם שהוא בדיכאון, איזה גוף יצליח לשאת את הרוח הנכאה? הגוף הכי חזק, אם אדם שבור ברוחו, אז גם הגוף יישבר. אבל בקיצור, הריפוי תלוי בעיקר באמונה הפנימית של האדם. אנחנו תופס את מצבו, היום אומרים 70% מהריפוי, אולי יותר אפילו, וכו'. ראינו, גם, ראינו כמה וכמה פסוקים בכיוון הזה. נכון? לב נבון יקנה דעת ואוזן חכמים תבקש דעת.
לב נבון יקנה
דעת ואוזן חכמים תבקש דעת. בשם אחד האדמו"רים הוא אומר שתהיה אתה בשמחה, ואחרי שתהיה בשמחה הקדוש ברוך הוא כבר ימצא את הסיבות למה תשמח. ומי ששמח, הקדוש ברוך הוא ידאג שיהיה לו גם סיבות לשמוח. ואם הוא לא שמח, אז גם אם תביא לו סיבות, הוא לא ישמח, אז אין סיבה לתת לו את זה. כן, לב נבון יקנה דעת, ואוזן חכמים תבקש דעת. שוב רואים שלהיות חכם זה לאהוב את החוכמה. לאו דווקא מי שיש לו את החוכמה. אלא אדם כמו שאומרים, תלמיד חכם או תלמיד חכמים, שכל ימיו הוא תלמיד, או הזכרנו שגם פילוסוף, פילוסוף ביוונית זה אוהב חוכמה. זה לא מי שיש לו את החוכמה. או החוכמה הכי גדולה זה כל החיים ללמוד. זהו חכם, למד מכל אדם, לא מלמד את כל בני אדם. אלא מי שכל תופעה מלמדת אותו, וכל חייו הוא בהתקדמות, הוא בתנועה אינטלקטואלית, הוא החכם באמת. מי שקונה דעת ומבקש דעת. כן, חז"ל אומרים ש... איך הם מביאים את זה על... שאדם צריך לאהוב את התורה, התורה נמשלה למים, צריך לאהוב את התורה כמו דגים שבים. דגים שבים, כשיורד גשם, תראה אותם עולים לפני המים ופותחים את הפה. למרות שהם מוקפים במים, ככה אדם צריך לאהוב את התורה. לא יגיד, שמע, אני רווי כבר, תודה רבה, לא צריך, או זה לא מעניין אותי. לכל דבר חדש, הוא פותח את הפה ורוצה ל... רוצה לקבל, כן. מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו. דרך אגב, פסוק י"ב, לא שמתי לב, פסוק י"ב כתוב לי שם חצי הספר, כך במסורה, כנראה חצי הספר זה פסוקים. מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו. אפשר לפרש את זה בשני אופנים נגדיים לגמרי. אפשר לומר שהצדקה שהאדם נותן מרחיבה לו, דהיינו עשר בשביל שתתעשר, הוא ילך ויצליח עוד יותר בעסקיו, ולפני גדולים ינחנו לעולם הבא. בצל החוכמה, בצל הכסף, או עץ חיים היא למחזיקים בה בתומכי המאושר, שהאדם הזה יזכה לעולם הבא לשבת עם אותם תלמידי חכמים שמכוחם הם למדו, מכוחו הם למדו תורה וכולי. כמו לראות את זה או גם אפשר להגיד שלפני גדולים ינחנו גם בעולם הזה, כתוב ריבים מכבד עשירים ורצה בזה, בא דינר, מושבים אותו ליד ראש הישיבה, למרות שהוא לא כזה גדול כמו ראש הישיבה, אבל יש לו חשבון בנק גדול. אז לפני גדולים ינחנו, גדולו בבקשה תעלה פה למזרח, תשב וכולי וכולי. אפשר לפרש את זה באופן הפוך לגמרי. מתן אדם זה אדם שנותן בקשיש, נותן שוחד,
כל הדלתות נפתחות לפניו, כן? ואתן האדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחנו, פתאום אתה רואה שכל החסמים מוסרים, כל הדלתות נפתחות וכו', ואז זה לא הדרכה, אלא תיאור מציאות, מה לעשות ככה זה עובד בחיים. כן, במקום שיש קשרים, יצריך פרוטקציה, חרצה בזה, כמו שאומרים הישראלים. צדיק הראשון בריבו, וברעהו בחקרו. כן, כתוב לא תישא שם עכשיו, זה חלק מהזרה הזו שאסור לדיין להקשיב לדברי בעל דין בטרם יבוא חברו. כי תמיד אתה שומע צד אחד, ואז אתה עושה ככה, משכנע, פתאום בא אחר, דבר, רגע, רגע, אבל זה לא בדיוק ככה. צדיק הראשון בריבו, כשבא מישהו ומסדר את דברי ריבו בפני השופט, תמיד השופט אומר, הוא צודק, בליבו הוא אומר, הוא צודק. אחר כך בא רעהו וחקרו, כן, הוא מערער את גרסתו, עושה לו איזו חקירה נגדית, פתאום אתה רואה שזה, התמונה מתאזנת, אם לא מתהפכת. כן, אז היה פעם איזה רב ששמע באמת את בעלי הדין, אז ראובן אומר לך, הוא אומר, באמת אתה צודק, זה וזה. אחר כך בא שמעון, אומר לו, באמת, אם זה ככה, זה וזה, אז הרבנית אומרת לו, איך יכול להיות שגם ראובן צודק וגם שמעון אומר, אתה יודעת מה, גם את צודקת, הוא אומר, באמת איך זה יכול להיות, הוא לא יודע להחליט איך כולם צודקים פה. בקיצור, זה מאוד נכון, הוא בא ללמד אותך, אתה שומע מישהו, תגיד לו, אני לא יכול להתייחס. פעם מדבר איתך על מישהו אחר, הוא עשה לי, הוא שתה לי, הוא גנב לי, וזה. תגיד לו, אני שומע, אל תחווה שום דעה. תגיד לו, אני שומע אותך, אני צריך לשמוע את הצד השני. לא יודע איך זה... צריך לראות את המציאות, איך היא. לפעמים הוא שכח איזה פרט, שהיה לו חשוב לשכוח וכו'. טוב. בריבו זה כי יהיה ריב בין אנשים, ונגישו אל השופט, הריב. שהם משפט, שכל אחד ודל לא תהדר בריבו. ריב זה משפט, לא ריב פיזי. מדיינים יש בית, אדם הוא ככה, אפילו בלשון שלו הוא יודע, אדם יודע, הוא לא ישקר אותך, אפילו לא ישקר אותך, אפילו הוא אומר לך את כל העובדות, אבל איך הוא מציג את העובדות. מישהו בא אליי לפני שבועיים שלושה, חדש פה ביישוב, הגיע ליישוב, אז יש לו שתי בנות להכניס לבית ספר תואר. אז הוא אומר לי ככה, לבת אחת הייתה מקום, לבת שנייה הם טוענים שאין מקום. אמרתי לו, תראה איזה יופי אתה. למה אתה לא אומר, לבת אחת הם טוענים שיש מקום, ולבת שנייה אין מקום? כלומר, הוא לא מוכן לקבל שאין מקום. אומר, בת אחת יש לה מקום, בת שנייה הם טוענים שאין מקום, אבל יש. אמרתי לו, לא, כמו שיש לראשונה, ככה אין לה שנייה, זה לא... אתה רואה שאין להם משהו נגדך, את הבת שהיה מקום, קיבלו. תראו איך אדם, הוא לא משקר, אבל הוא מתאר את המציאות בצורה הנוחה לו. צריך להקשיב טוב למה שאנשים אומרים. כן. מדיינים יש בית הגורל ובין עצומים יפריד. כן, אם יש סכסוך, נניח בין יורשים, כמו שנראה בהשראת הפסוק הבא, והם במדיינים זה ריב ומדון, לפעמים שאין לך איך לפתור את הדבר, תגיד להם בוא נעשה גורל. זה גם לגיטימי. אם הם רבים, מי יקבל את הבית של ההורים, ומי ישלם למי את הכסף וכך וכך, וכל אחד רוצה ואחד לא מוכן לוותר, אז לפעמים כשאין נסיבות להכריע, אז גם אפשר לזרוק מטבע. ובין עצומים, עצומים זה מי שמתעצמים בדין, כן? מי שנאבקים בעוצמה בדין, יפריד, יחלק את הרכוש. לפעמים גם גורל, זה פתרון. יש לך שני ילדים שרבים על לא יודע משהו אחרון שנשאר, אתה לא תמיד יכול לנקוט עמדה, תגיד בוא נטיל גורל, ומי שיזכה מוכנים, כל אחד מקווה שהוא יזכה אומר מוכנים, זה הגורל אמר, זה לא אני אמרתי, גם זה פתרון. אם הם שניהם הסכימו, האם זה נקרא אסמכתה? לא, זה לא הימורים, זה לא הימורים, זה חלוקה. לא יודע, צריך לבדוק את זה מבחינה הלכתית. הערה חשובה. נראה את הפסוק הבא, כי הוא משלים את זה. אך נקשע מקריית עוז ומדיינים כברי החרמון. כן, מדיינים, סכסוכים על על קריית עוז. קריית עוז זה נחלת אבות, שהיא מגדל העוז של האדם. כן, אבא של האמת, שיר להם איזה כמה דונם בכפר שמריהו, בסביון, לא יודע מה, זה קריית עוז, ואז יש להם על מה לריב, והמדיינים, בגלל המדיינים הללו, אך נפשע, דיינו מתרחק מנחלת אבותיו, ושזה מישהו שמצליח להשתלט, והשני כועס וברוגז, ולא מדבר איתו, ולא בא לבקר, וכו' וכו', אז הוא נפשע, הוא מתרחק מנחלת אבותיו, והסכסוכים שביניהם הם מונעים את כניסתו, כאילו הארמון נעול על מנעול ובריח. בקיצור, שמשאירים יותר מדי כסף לילדים, לא תמיד זה טוב, כי לפעמים זה מפלג את כל המשפחה, וכבר לא מדברים, לא מדברים, כן, יש על מה לריב, כבר לא מדברים אחד עם השני. במקרה הזה לא טוב, כי בריח של ארמון, ארמון נעול, אין כניסה. אז הארמון של אבא שלו, או שהוא רב עם אבא שלו כבר בחייו, או שהוא רב עם האחים שלו, כי הוא חושב שקיפחו אותו וכו' וכו', אז זה מונע ממנו מלהיכנס לנחלת אבותיו. ברוגז, לא מדבר, וזה וזה, כדי חזינן, צא לשוק ותראה כמה אנשים יש על הרקע הזה, שמרגישים שאח אחד הונה את האחים האחרים, פתאום שלח איזה צוואה שאף אחד לא ידע עליה, ולפעמים כל האח שולף צוואה, וגם קורה, זה סיפורים מהחיים, זה לא סיפורי מעשיות, אני מכיר אותם, שפתאום אחרי השבעה כל אחד שם צוואה על השולחן, הולכים לבית דין, כל אחד החתים את ההורים בלי ידיעת האב, כל האחים יצאו אותו, כן, כל אחד מקבל את כל הכסף, זה בסדר, טוב.